ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
הפרשה שלנו אפשר להתייחס אליה כאילו היא מתחלקת לשניים. בחלק הראשון הוא המבוא בעצם לקראת כל התהליך שמתחולל בהצהרות החגיגיות לשונות הגאולה, 4 לשונות גאולה, 5 לשונות גאולה, ההצהרה הברורה הזאת של ההיוודעות לשם המפורש, אני השם, אחר כך הייחוס של משה ואהרון. והחלק השני בעצם התוכנית האופרטיבית, המכות שהקדוש ברוך הוא מביא על מצרים, ששבע מהם מופיעות בפרשה שלנו והיתרה בפרשת בו. במבוא לדברים נאמר כך: ויאמר השם למשה, ראם נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר לפרעה, ושילח את בני ישראל מארצו, ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. כלומר, יש פה איזשהו תהליך שהקדוש ברוך הוא מעוניין להכות את כל המכות במצרים, והוא יקשה את לב פרעה. וזה רש"י מאיר, באמת כך באמת בדברים, הנושא של הקשות הלב הופיע רק בחלק השני של המכות, ואני אומר רש"י כך: מאחר שהרשיע והתריס כנגדי, וגלו לפניי שאין נחת רוח באומות לתת לב שלם לשוב, אז טוב שיתקשה לי בו למען הרבות בו אותותיי, ותכירו אתם את גבורתי. כן? עם ישראל הוא זה שילמד לקח מן הדברים. וכן מידתו של הקדוש ברוך הוא מביא פורענות על האומות כדי שישמעו ישראל ויראו, שנאמר חטאתי גויים נשם ופינותם, אמרתי אך תראי אותי תיקחי מוסר. כלומר, התורה היא באמת כאשר הגויים נאנשים שעם ישראל ייקח מוסר. אבל מאיר בסופם של הדברים רש"י: אף על פי כן בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק השם את לב פרעה, אלא ויחזק לב פרעה. אמנם כן, בחמש האחרונות שם באמת הקדוש ברוך הוא זה שמחזק את ליבו. ועל זה אומר המהר"ל, שבעצם רש"י, למרות שהוא מביא את העיקרון הזה, שיש ערך בכך שהאומות לוקים כדי שישראל ייקחו מוסר, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא לא מקשה את ליבו של פרעה, אלא בחמש האחרונות. המהר"ל מסביר שאחר שפרעה עצמו חיזק את ליבו חמש מכות הראשונות, אז באמת הקדוש ברוך הוא מחזק ליבו בחמש מכות האחרונות, ויש פה חמש כנגד חמש, כי כנגד אותן מכות שהוא חיזק את ליבו מעצמו, גם הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו בחמש המכות האחרונות. באמת המהר"ל בגבורות מתייחס יותר לחלוקה הזאת של חמש כנגד חמש, משום שבאמת אנחנו מוצאים כמה חלוקות של של המכות. יש את החלוקה הזו של חמש כנגד חמש, שהיא לא כל כך נפוצה. יש את החלוקה הפשוטה של שלוש שלוש או שלוש שלוש ארבע, שבעצם נרמזת בדברה של רבי יהודה בסימנים של דצה חדש באחר. ויש חלוקה נוספת שהמהר"ל מתייחס אליה, והיא בעצם החלוקה שיש בפרשיות של שבע המכות שמופיעות אצלנו בפרשת פרשת וירא, ושלוש המכות האחרונות שמופיעות בפרשת בו, שלכל חלוקות הללו המהר"ל מתייחס, ואנחנו נתייחס לפחות לחלק מהם בהמשך הדברים. ונפתח באמת בחלוקה הזאת של חמש כנגד חמש, שהמהר"ל פה אומר באמת שחמש פרעה חיזק את ליבו בעצמו, וחמש הקדוש ברוך הוא הוא שחיזק אותם. וכך באמת מסביר המהר"ל, שקודם כל הוא אומר ברמה עקרונית, כיוון שפרעה אמר מי השם אשר ישמע בקולו, כלומר פרעה הוא זה שבקולו נשמעת ההתלבטות או הספק או חוסר ההכרה בקדוש ברוך הוא, לכן כיוון שהוא זה שמשמיע את הקול הזה מי הוא השם, הוא זה שבעצם על ידי ההתנהגות שלו רצה לגרום שלא יהיה נודע שמו של השם, כאילו הוא היה מודיע את שמו של השם על ידי זה שהוא היה נשמע לו, אז באמת היה קידוש השם גדול. אבל כיוון שהוא לא זכה שקידוש השם יופיע מתוך המשמעת שלו לדבר השם, אז הוא זוכה שבתוך העונש שלו, בתוך המכות שהוא מקבל, אז יוודע שמו של הקדוש ברוך הוא, כן? אז לכן כנגד הכפירה שלו, אז הנאמר, ואני אקשר את לב פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים, וידעו כי שמי השם, כן? זה מקביל לזה שהוא אמר מי השם אשר שמע. ולכן יש בכלל את המכות. עכשיו מסביר המהר"ל את החלוקה הזאת של המכות, של חמש מכות ראשונות וחמש מכות האחרונות. והוא אומר שבעצם החלוקה הזאת היא חלוקה שאחר כך הוא עושה בה ממש הקבלה בין המכות הראשונות למכות האחרונות, אבל בהתחלה הוא אומר, וכך הוא אומר בפרק למד א' בגבורות השם, שהמכות האלה היו חמש בתחתונים וחמש מכות בתחתונים וחמש מכות בעליונים בשמיים. ומה הוא אומר בעצם? שחמש המכות הראשונות שהיו המכות בתחתונים, אז ממילא כיוון שהדבר נעשה בדברים היותר נחותים של ההוויה, במציאות היותר נמוכה, הרי אדם ודאי נתפס כאיזשהו ממוצע ביניים, כמו שחזל אומרים לגבי זה שאדם נברא חלקו מן הארץ וחלקו מן השמיים, והוא בעצם הממצע, הוא המתווך בין העליונים ובין התחתונים. אז כיוון שהמכות הן בתחתונים, כנגד המכות הללו אדם יכול להרגיש איזשהו התמודדות ושליטה, ולכן במכות שהיו בתחתונים הוא יכול מעצמו, פרעה יכול מעצמו לחזק את ליבו, כיוון שאדם הוא ראש התחתונים. למה הוא ראש התחתונים? כפי שאמרנו, כי יש בו גם משהו שהוא נעלה יותר, שהוא גם מן העליונים, ולכן לא היו המכות גוברים עליו, ופרעה יכל לחזק את ליבו מעצמו. אבל מהרגע שמתחיל לבוא מכות בעליונים, כלומר שפה כבר יש משהו שתכף נברר מה פירוש מכות בעליונים, בכל אופן מהרגע שהמכות כבר מגיעות למשהו שהוא מעבר לכוחו של האדם, אז ברגע זה בעצם האדם היה מועמד לקניעה מוחלטת. הוא היה פרעה היה בעצם, יכול בעצם, אלמלא חיזוקו של הקדוש ברוך הוא להקשות את ליבו, פרעה היה נכנע כנגד השם, ואז הוא היה משלח את ישראל, לא בגלל שהוא היה חוזר בתשובה, כך אומר המהר"ל, אלא רק בגלל שהמכות היו קשות עליו, כי הן גובות עליו, כי הן באות ממקום שהוא יותר תקיף וחזק ונעלה ממנו. ולכן אומר המהר"ל שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהקניעה הזאת תבוא מהמקום הזה, מעוצמת המכות, אלא מאיזשהו הבנה, לא מאיזשהו איזו אינסטינקט הישרדותי, אלא מתוך איזשהו הכרה שהוא ידע את שמו של השם. לכן הקדוש ברוך הוא מחזיק את ליבו, וכדי שלא ישלח רק מעוצמת המכות. ולכן עכשיו נוצר איזשהו איזון. בחמש המכות הראשונות שהיו רק מהתחתונים הוא חיזק את ליבו מעצמו, בחמש המכות האחרונות הוא חיזק, הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו, ועכשיו, כמו שאומר המהר"ל, עכשיו היה המשקל שווה, כי בעצם המכות עצמם יכלו להכריע אותו, ובעצם חיזוק הקדוש ברוך הוא רק נועד כדי לתת לו התגברות על אינסטינקט ההישרדות, ולתת לו איזשהו מעמד של איזשהו מצב של שקול שהוא יוכל באמת לבחור, ורק אחר שהמכות הגיעו ממש ממש עד הסוף במכת בכורות, שהם נגעו ממש לעצמו של פרעה, אז באמת הוא מעצמו הבין את הצורך לשלח את ישראל. ובאמת בפרק נ"ו המהר"ל מרחיב את הדברים, ובאמת אומר שהמכות האלה, החמש הראשונות שהיו בתחתונים כנגד חמש האחרונות שהיו בעליונים, אז מה שעושה הקבלה, אביא אותה בקצרה, שהמכה הראשונה של אדם היא מקבילה על השכין, בלשונו שמהר"ל, שהשכין הוא בעצם איזשהו גם כן משהו שנוגע לדם, כן, פצעים כאלה שעוסקים במערכת הדם, רק שהמכה הראשונה היא דם בתחתונים, כלומר בדברים הכי נחותים יותר, חומריים יותר. השכין, הדם של השכין הוא לא דם שהוא מהעליונים, אבל הוא הדם של האדם, וכיוון שכבר הזכרנו שהאדם נתפס כמשהו שיש בו משהו נעלה מהדברים החומריים, יש בו איזשהו היבטים רעיוניים, רוחניים, שהוא במידה מסוימת, יש בו, לא במידה, אבל יש בו את הצורה של העולם, את התודעה, את ההבנה, תהליכים מנטליים, כל הדברים האלה אומרים שהדם, שהוא קיים באדם, הוא לא האדם החיצוני שהוא בא במקום המים שהפכו להיות דם, אלא האדם שהוא בתוך האדם, הוא התחלת העליונים, ויש בו משהו שהוא נעלה יותר. המכה השנייה היא צפרדעים, שהיא באים מהמים, כן, זה דבר ברור, ובאמת הברד גם הוא מים, אבל כמובן הוא מים שבא מלמעלה, הוא המים העליונים, ובפירוש זה רואים פה הקבלה מאוד מאוד ברורה, הרל משום מה מרגיש צורך להסביר לנו שהמטר הוא מן המים העליונים, וודאי שהברד שהוא רק מטר שנקפה. המכה השלישית היא הקינים, והם שרץ הארץ, והיא כנגד ההרבה שהוא שרץ העוף. גם פה העוף נתפס כאיזשהו משהו שהוא בשמיים, הוא מעופף, ולכן אנחנו מוצאים הקבלה מאוד ברורה בין הקינים שהם שרץ הארץ לבין ההרבה שהוא שרץ העוף. המכה הרביעית היא הערוב, וכנגדה, לפי הסדר, זה החושך. עכשיו פה, איך נמצא קשר בין החושך לבין הערוב? פה זה דורש דרשנות רבה יותר, אבל המהר"ל לא מתקשה כל כך למצוא את הדברים. הוא בעצם אומר שני דברים. אני אתחיל דווקא בדבר השני, כי יש בו איזשהו חן מיוחד. הוא מדבר שהחושך נקרא אצלנו, או יותר בוא נגיד, התחלת החושך נקרא הערב. והערב הוא בלשון ערבוב, הדברים מעורבים. וכיוון שהלילה לא מאפשר הבחנה בין הדברים, בחושך אין יכולת להבחין, לעומת נניח הבוקר שאומר שהוא מאפשר ביקורת, מאפשר לבקר, לבחון את הדברים, כך הוא מסביר את המושגים האלה ערב ובוקר בהרבה מאוד מקומות, אבל כיוון שהחושך הוא המצב המעורבב, הרי שיש פה זיקה מאוד ברורה בין הערוב שהוא יוצר בלגן וערבוביה ובהלה, כי החיות הרעות הן אלה שמבהלות ויוצרות את העירוב, אז הוא מוצא פה קשר בין הערב של הלילה, של החושך, לבין הערוב. אבל יוצא משהו יותר פשוט אחר כך, הוא מביא בעצם בהתחלה. כי אנחנו אומרים שהרוב זה החיות הרעות, והחיות הרעות, ממשלתם בלילה, זה פסוקים מפורשים, וברכי נפשי, תשת חושך והיא לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. ולכן באמת אפשר למצוא הקבלה בין הרוב לבין החושך. עם מה נשארנו? נשארנו עם המכה החמישית שהיא הדבר, והיא מקבילה למכת בכורות, בעוד שהדבר הוא נטילת הנשמה של הבהמות, הרי מכת הבכורות היא נטילה של נשמת האדם שהיא מהנרלים, אז בעצם ההקבלה הזאת יוצאת באמת די ברורה, חמש מכות בתחתונים וחמש מכות בעליונים, וכיוון שמדובר בחמש המכות הראשונות של בתחתונים, אז פרעו מוצא עוז בתוכו מעצמו להתחזק כנגד המכות הללו, אבל בחמש המכות האחרונות, כדי לאפשר את השיקול, כדי לאפשר את הבחירה, כדי לאפשר את המצב הזה שבו הדברים לא יבואו מתוך איזשהו אינסטינקט הישרדות, אז הקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו כדי שהתכלית הזאת שכל מתן המכות תצא אל הפועל במלואה. אני רוצה עכשיו באמת לעבור למשהו אחר קצת, לעשות קצת הפסקה בעיסוק במכות, ולגעת באיזשהו באמת נקודה שהמהר"ל אומר אותה כאן בגור אריה בפרשה. והפסוק אומר ככה, שכאשר באמת משה עושה את הכינים, מעשה מי שעשה את זה בפועל זה היה אהרון, שהוא היקה את עפר הארץ בכינים, אז כתוב שהחרטומים, כמו שעד עכשיו הם ניסו, ופה בפעם הראשונה הם נכשלים, ועשו כן החרטומים בלתיהם להוציא את הכינים ולא יכולו. כן, להוציא פה הכוונה היא לייצר את הכינים, כן? לא, לא, לא לבטל אותם, אף פעם לא ניסו לבטל, מדגיש המהר"ל, הם רק ניסו לייצר. והשאלה, למה באמת הם לא יכלו? מדובר פה עדיין בשלוש המכות הראשונות, בדברים שהם תחתונים, שלכאורה יש כוחות של שליטה עליהם, ועל זה אומר רש"י של החוסר יכולת נבע מכך שאין השד שולט על בריאה פחותה מכסעורה. כן? ואז באמת נשאלת השאלה, למה באמת אין השד שולט על בריאה פחותה מכסעורה? מה הסיבה שחזל דרשו את הדבר הזה? מה השיעורים האלה ליכולתם של השדים? מאיפה הדברים נובעים? ואז זה אומר, המהר"ל דבר מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת שאנחנו מוצאים את המושג הזה של שעורה, הוא שיעור לגבי טומאת מת. אנחנו מוצאים שעצם כסעורה יש בה איזשהו מינימום של גודל העצם של האמת, עצם שהיא שלמה, לא כמות, אלא מבחינת העצם כשהיא שלמה, אז שיעורה כסעורה. והיא מתמת לגבי הנושא של טומאת מת. זאת אומרת, אנחנו מוצאים שהשיעור הזה של שעורה הוא רלוונטי לסוגיה של טומאת מת. ועכשיו מסביר המהר"ל, השדים הם כוחות הטומאה. וממילא היכולת שלהם לשלוט היא מכוח זה שיש פה איזשהו אלמנטים של טומאה. אבל אם מדובר במשהו, אם מדובר במשהו שהוא פחות מסעורה, הרי אנחנו אומרים בעצם שהטומאה לא חלה עליו. אם הטומאה לא חלה עליו, יכולת השליטה של השדים שהם כוחות הטומאה לא חלים עליהם. אז זה קודם כל דבר ראשון, איזשהו קישור שהוא רוצה לומר, ותכף נראה מה הרעיון הזה שהוא רוצה להגיד שהשדים עניינם כוחות טומאה. אבל הוא אומר עוד יותר, שהסיבה באמת שהשדים וכוחות הטומאה או הטומאה לא חלה על דבר שהוא פחות מסעורה, זה שהרעיון הוא שיש פה איזה גודל מינימלי שהוא יש לו איזשהו חשיבות. דבר שהוא סעורה יש בו ממש, הוא יש לו קיום, אנחנו מתייחסים אליו, עושים הבחנה ומתייחסים אליו כאל משהו ספציפי. אבל דבר שהוא קטן מסעורה, הוא בטל אצל כלל העולם. כך אומר המהר"ל. אנחנו לא מתייחסים אליו כנפרד משאר ההוויה. אנחנו לא מתייחסים אליו כאל משהו ספציפי. יש איזה סף שמעבר לו, אנחנו מתחילים להתייחס ולהכיל על הדברים התייחסויות ושמות. וטומאה זה התייחסות שלנו כלפי הדברים. טומאה זה הסתכלות שלנו אל הדברים. ואם הדבר הוא לא ראוי להתייחסות, והוא נכלל בכלל העולם, הרי שלא יכולה להיות התייחסות של טומאה לדבר. ואפילו יותר מזה. כיוון שהדבר הזה הוא נספח או בטל אצל כלל העולם, הוא לא נחשב לדבר בפני עצמו, אז צריך לדעת שהשד לא שולט על כלל העולם. אין לו שליטה על הכוליות של העולם. ולכן, ממילא, גם משהו שהוא פחות מסעורה לא מקבל טומאה. כי ברגע שהוא כל כך קטן, הוא בטל אל שאר העולם, והעולם עצמו לא מקבל טומאה. כלל העולם לא מקבל טומאה, רק דברים ספציפיים מיוחדים. אז זה מסביר המהר"ל, במקום אחר על אותו רעיון שאין השדים או כוחות הטומאה שולטים על משהו שפחות מסעורה, משהו שאומר שכל הפעולה של הכשפים ושל השדים זה שהם פועלים בדברים הפרטיים. כלומר, פה ופה אנחנו צריכים לראות שזה ממש משתלב עם תפיסת העולם הפילוסופית של המהר"ל, שכל הדברים הפרטיים, הספציפיים, כל החומר וכל הדברים החלקיים, אצלהם שרויים החסרונות של הדברים. גם אצל הרמב״ם, גם אצל אחד הפילוסופים, ההבנה שהדבר הפרטי הוא מוגבל, הוא סופי, והוא חלקי, והוא בדרך כלל הפרטיות שלו נובעת מהחומריות שלו, מלא החולשה שלו, מלא המעמד הנחות שלו. והשליטה של כל הכוחות האלה, הרעים, היא על הדברים החומריים הפרטיים. ברגע שאתה עושה משהו שהוא כולל ומקיף כל והוא כללי, הוא מיני עובר הופך להיות משהו שהוא איננו חומרי, הוא הופך להיות בעל ממדים רוחניים משמעותיים, ומלא השליטה של הרוע ושל החיסרון ושל המוות ושל כל הדברים המוגבלים לא חלה עליו. לכן, היכולת של פעולת המחשפים, כמו שאומר זוש, זה רק כאשר עוסקים בדברים פרטיים. מלא, אם אני אומר שמשהו פחות מסעורה הוא בטל אצל כלל העולם, אז ברור שהוא לא נתפס כמשהו חלקי, כמשהו חומרי, אלא נכלל בכלליות העולם, אף לפי שהוא ודאי חומר, אבל כיוון שהוא בטל בכלליות העולם, ממלא אין שליטה לקוחות שפועלים בדברים החלקיים עליו. וזה מה שמסביר לנו את היכולת המוגבלת מאוד של כוחות הטומאה לפעול אלא אצל דברים שניתן להתייחס אליהם פעולת מאוד פרטית, וככל שאתה בעצם מתקלל, ככל שאתה באמת שייך או מבטא איזשהו עמדה ופרספקטיבה שהיא ממקום רוחני, מקום כולל, הרי שבעצם אתה מתנתק מהיכולת של השליטה של הכוחות של הטומאה שמתמקדים רק בדברים האלה שהם מעל הסעורה. ולא נחה דעתו של המהר"ל עד שהוא אומר לנו שהמושג עצמו סעורה, עצם כסעורה, זה מלשון שיעור, שזה השיעור המינימלי שמכאן ואילך יש התייחסות לדבר בתור דבר נפרד, בתור דבר בעל משמעות עצמית. ומתחת לזה אין לו שיעור, הוא מתחת לשיעור, הוא לא עובר את הסף, וממילא הוא בטל אצל העולם, וממילא הוא לא תחת השליטה של הכוחות שכל היכולת שלו לפעול מתוך איזשהו ניתוק של דברים, מתוך בידוד של הדברים, מתוך ההקשר הכולל והמקיף שלהם, ורק מהמקום הזה הם יכולים לפעול ולהטיל את טומאתם, ולכן רק מגודל של סעורה ומעלה. קצת מתקשר לדברים שאמרנו בשבוע שעבר, שהגאולה היא באה מהמקום המקיף והכולל, כשדיברנו לפקידה, שהפקידה לטובה ופקידה לרעה, שהיא מראה איזשהו מקום היקפיות שיוצרת איזשהו עוצמה שממנה דברים יכולים להגיע לגאולה. אני רוצה להמשיך שוב דרך דברים של המהר"ל פה בגור אריה, שיביא אותנו לדברים קצת יותר כלליים. בהמשך הדברים, לפני שאנחנו עוברים למכות האחרונות, בעצם לפני מכת המכה האחרונה של הפרשה שלנו, שהיא ברד, שהיא פותחת את ארבעת המכות האחרונות לפי החלוקה לפחות של רבי יהודה, אז יש עוד פעם פתיחה, והפתיחה היא ש רק רגע נביא את הדברים. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר ותתייצב לפני פרעה, ואמרת אליו, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ואז הוא בעצם ממשיך, כי אתה שלחתי את ידי לאח אותך ואת עמך בדבר, ותיקחני לארץ, ולמה עבור זאת המעטיך, בעבור אותך את כוחי, למען ספר שמי בכל הארץ, אותך מסתולל בעמים ובלתי שלך, מי ממתיר כעת מחר, ברד כבד מאוד. וכולי. כלומר, יש פה איזו פתיחה לפני הברד, שגם מדברת על כך שהמטרה היא למען בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, וגם נאמר פה, הנה אני שולח את כל מגפותיי אל לבך ובעבדיך ובעמך. מה זה אומר רש"י את כל מגפותיי? למדנו מכאן שמכת בכורות שכולה כנגד כל המכות. אבל הבעיה היא שמכת בכורות מופיעה רק בסוף, וכאן הפתיחה היא פתיחה לפני מכת הברד. ובאמת השאלה היא באמת למה נרמזת כאן מכת בכורות, כאשר בעצם אנחנו, כפי שאמרתי, עומדים בפני מכת הברד. אז באמת המהר"ל מתחיל להתעסק עם זה, רוצה להגיד שמי שרוצה להגיד מכת בכורות זה מכת ביכורים שעוסקת עם כל הדברים שכבר הבשילו, אבל הוא די מהר אומר שהפירוש הזה הוא קצת פירוש דחוק, כי מה פתאום יקראו לזה עכשיו ביקורים, כי בהמשך כתוב הסועה אביבה והיא כבר בוקרה והפשתה גבעול, כל הדברים האלה לא נראים ממשיים, וצריך לתת הסבר אחר לפסוק הזה, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי. כי אם אנחנו אומרים שבפעם הזאת זה מכת ברד, אז יש לנו באמת בעיה להסביר שהרמז במגפותיי זה למכת בכורות. אז בהתחלה הוא מציע שבאמת במקום שנפרש כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי, הכוונה הפעם הזאת של מכת הברד, כפי שאמרתי זה בלתי אפשרי, אז הוא רוצה להציע שנקרא את הפסוק הזה שהפעם הזאת, כלומר בפעם הזאת שאני מטרה בך ואומר לך לשלוח את עם ישראל, אני בסוף אשלח את מגפותיי לבך, כלומר את מכת בכורות. זה הפירוש הראשון שהוא מציע. הוא מנסה להראות איך זה מסתדר עם פשוטם של מקראות, אבל הדברים באמת קשים. אחר כך הוא בעצם אומר שאי אפשר לומר את זה, ולכן צריך לומר משהו אחר, והדבר שצריך לומר אותו, שבאמת יש פה פתיחה לארבעת המכות האחרונות. כלומר, יש פה עוד תמיכה לחלוקה הזאת שמצאנו בין שאותה מדבר רבי יהודה על דצח הדש באחיו, ואנחנו פה עכשיו מגיעים לבאחיו, להברד הרבה חושך ומכת בכורות, ופה הפתיחה היא של איזשהו חטיבה אחת של מכות, שאני שולח את כל המכות שהם יסתיימו במכת בכורות, והכל נתפס כחטיבה אחת. ואז המהר"ל באמת מסביר את המבנה הזה של המכות שמופיעות עכשיו כאן. הוא באמת מנסה להראות את הדברים, ואני אנסה להבהיר את הדברים. והוא אומר ככה, שבאמת שבשלוש המכות הראשונות פרעה באמת לא האמין שזה מהשם יתברך, והעובדה הייתה שהוא באמת ניסה לקרוא לחרטומים, והם עשו, עד שהם הגיעו למכה השלישית שהיא מכת קינים, שאמרו עליה אצבע אלוקים. אז בעצם הם ראו שבאמת הקדוש ברוך הוא שולט ביכולת שלו לעשות את המכות, לפחות באופן חלקי הם הבינו שמדובר פה בשליטה של הקדוש ברוך הוא על הארץ, ואת זה הם היו מוכנים לקבל. אבל הם טענו, או הם אמרו, שאין השגחה בפרטים. כלומר, יש לו כוח לפעול בדברים הכלליים, להפוך את כל המים לדם, ובאמת המהר"ל רוצה להסביר למה החשיבות שכל המים הפכו להיות דם, ולא רק המים שהיו במצרים, אלא תפיסה שלמה שכל המים יהיו לדם, לא ניכנס לזה, אבל דברים מתבארים בספר גבורות השם, מה המשמעות הזו, גם הוא חושב שבקריאת ים סוף, נחלקו כל מימות שבעולם, כך באמת בעקבות חז"ל, הוא רוצה להסביר מה החשיבות של הדברים, אבל בכל אופן, האם יש השגחה בפרטים? והסדר השני שהם מכת עדש, כלומר, הרוב דבר ושכין, הם להראות שהקדוש ברוך הוא משגיח, זאת אומרת שהוא יכול לעשות חלק כן וחלק לא, ובאמת זה מופיע שבאמת דווקא במכות האלה כתוב את הנושא הזה של האפליה. כן, למשל כתוב, הפלתי את ארץ גושן אשר שם בני ישראל למען תדע, כן, נקרא את הפסוקים בצורה בהקדמה לערוב כתוב, הפלתי והיום ראו את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי להיות שם הרוב, למען תדע כי אני יושב בקרב הארץ, תגיד שאני יכול לעשות הבחנה בקרב הארץ, זה דפדות בין עמי ובין עמך. יש פה איזה דגש לא רק על עצם המכה של הרוב, אלא על היכולת הזאת שהיא תפגע במצרים ולא תפגע בישראל. גם לגבי הדבר נאמר במפורש, אם יד השם הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמורים בגבלים בבקר רצון דבר כבד, ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל מבני ישראל דבר. כלומר האפליה הזאת היא חלק מהותי מהמכה לעשות להראות את הנושא הזה של האפליה הזאת, ואז באמת אפשר לראות שיש כאן השגחה פרטית ולא רק איזשהו משהו השגחה כללית. עכשיו, מה מייחד את הסדר שהוא באחיו, שהוא ברד הרבה חושך ומכת בכורות? פה נאמר, כמו שאמרתי, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. יש פה איזו ייחודיות. עד עכשיו ידעו שהוא שולט בקרב הארץ, אבל שלדעת שהוא אין כמוהו והוא יחיד על הכל, זה הם לא יהודים. ולכן מה שקורה כאן, הוא מביא עליהם את המכות האלה, שמכות מופלאות, והם יעידו בעקבות כך על המופלאות הזאת. מה הוא באמת מופלאות? איך אנחנו רואים את האחריות הזאת במכות האלה עצמם? אז שוב, במכת הברד, אנחנו אומרים בצורה מפורשת, אם אני ממתיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה חמור במצרים לים היום ועשה דעתה. כן, יש פה משהו ייחודי שלא קרה מעולם עד היום הזה. גם לגבי הרבה, זה אומנם שעת השבוע הבא, אבל בכל אופן, אפשר לראות את הפסוקים בצורה מאוד מפורשת לגבי הרבה. ומלאו אבתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבתיך ואבותיך מיום יותם על אדמה עד היום הזה. גם שם יש הבחנה מאוד ברורה. גם לגבי מכת בכורות נאמר במפורש ש והייתה צעקה גדולה במצרים אשר כמור לא נהיית וכמור לא תוסיף. כלומר שוב אנחנו רואים את הייחודיות של המכות, חוץ ממכת חושך, שבאמת שם הדברים לא נאמרים, אבל כיוון שהיא מצויה בין שתי המכות שנאמרו בהן, המכה האחרונה שגם בה נאמר, הרי הוא מראה פה את החטיבה האחת הזאת של ארבעת המכות הללו, שמראות את הייחודיות ואת הגדלות של השם, לא רק בתור השגחה פרטית, אלא באמת את ה... כי אין כמוני בכל הארץ. ולכן, מסביר המהר"ל פה, שבפתיחה הזאת, כי בפעם הזאת, בסדר הזה שבו אני רוצה להוכיח כי אין כמוני בכל הארץ, בסופו של הסדר הזה אני שולח את כל מגפותיי שזו מכת בכורות. אני רק רוצה ממש להשלים עוד נקודה אחת ממש קטנה בתוך הדברים, איזושהי הערה מעניינת של המהר"ל. כתוב, אמי ממתיר כעת מחר, ואז חז"ל אמרו שהוא שרת לו שריטה בכותל, כמי שיהיה ממש אמי כעת מחר. כעת הזאת למחר, שרת לו שריטה. למה באמת הוא לא עשה את זה במכות אחרות? השאלה הזאת לא נשאלת בגור אריה, היא מופיעה בכל זאת בגבורות השם בפרק נמד ג', והוא אומר פה דבר שהוא מאוד נחמד לגבי המכה הזו בכלל, ובזה נסיים. אז ההסבר שהוא אומר ככה הוא פשוט. בדרך כלל ברד הוא מנהגו של עולם, יורד ברד. אז כדי להראות את השליטה המוחלטת ואת הנבואה של משה, אז צריך לראות שמדובר פה בדבר שהוא דרך פלא ונס. הוא אומר לא. ידיעת הרגע והשעה מראה שיש פה משהו מאוד מאוד מכוון. אבל המכות האחרות, הרוב ודבר והרבה, הרי זה אינו מנהגו של עולם. ועצם ההכרזה מראש שיהיה הרוב, דבר והרבה, זה כבר מראה שיש פה ידיעה שלו מוקדמת, שהיא באה בנבואה, ומראה שיש פה גם את הידיעה המוקדמת שלו כנביא, וגם את זה שהוא מטרה בשם השם בדברים, אז זה מספיק כדי להראות את, את, ה, את כך שהמכה הזאת באה מעת השם. עכשיו הוא מוסיף עוד משהו. למה באמת במכת הברד, הקדוש ברוך הוא אומר להם להכניס את הבהמות הביתה? למה באמת יש פה איזה רצון רק להקות בעץ ולא להקות בבעלי החיים? הוא אומר שבאמת המטרה הייתה לתת מכה רק על עץ השדה ולא בעלי החיים, כי הוא לא רצה להקות אותם בחינם. ובעצם זה היה הרצון של הקדוש ברוך הוא בטובתם של המצרים, ולכן הוא מזהיר אותם. עכשיו המכה שרוצים להיות, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות זה רק להקות על הברד. וזה מסביר שכאשר פרעו נוכח בדברים, אז הוא אומר, חטאתי הפעם השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. למה הוא אומר פתאום פה השם הצדיק? אז הוא אומר, השם הצדיק זה שבאמת הוא הזהיר אותי ועשה איתי צדקה בכך שהוא אמר לי להכניס את את המקנה הביתה. ולכן פה יש התייחסות לכך שהשם הוא הצדיק. במכות אחרות אין נוכחות בדבר הזה, כי באמת לא היה שם איזשהו הטבע. אבל פה שהמכה רצתה להיות דווקא על עץ השדה ולא על המקנה, ולכן המקנה הוכנס הביתה, פרעו יכל להגיד את המושג הזה השם הצדיק, כי הוא נוכח בצדקה שעשה איתו הקדוש ברוך הוא. טוב, עד כאן לשבוע, ובאמת בשבוע הבא נתייחס לשלוש המכות האחרונות, שכפי שאמרתי, שאף על פי שפה את מכת הברד שיתפנו עם הרבה חושך ומכת בוחות שהביאו בשבוע הבא, אנחנו נראה שיש חלוקות אחרות, ואני אתייחס לכך שהמהר"ל גם מחלק ואומר שכל מה שראינו, שבע המכות שראינו פה הן מבחינה אחת, ושלוש המכות שתהיינה בשבוע הבא, הרבה חושך מכת בכורות, יש להם מעמד אחר או תוכן אחר או משמעות אחרת, ועל כך בעזרת השם שבוע הבא. שבת שלום.